ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. יש כאן כמה אנשים שהצטרפו אלינו לקורס הזה. הקורס הזה, אנחנו חוזרים לנושא של תובנות של הדרך שקשורות ביחס ללמה. וכולכם, אני מניחה, עשיתם את הקורס הקודם, שקראנו לו תובנות 2. זה המשך שלו. כשאומרים באופן כללי תובנות של הדרך, מתכוונים לתובנות בדרך כלל של הלמרים, ואנחנו עדיין בתובנה הראשונה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את הלמרים מקור כל חסדי, זה הבית הראשון שם. אנחנו עדיין בבית הראשון. ולא נסיים גם בסמסטר הזה, כי יש יותר להגיד ממה שיש זמן בסמסטר הזה, אז נמשיך גם הלאה. וזה הכל בגדר תובנות 2. שם היו 5 שיעורים בחלק הראשון, אז זה יהיה שיעור מספר 6. בקורס הזה אני מנסה לחסות לא מעט, וזה אתגר קצת, אני לא יודעת כמה נעמוד בו, כי לא רוצה גם להעריך יותר מדי בשיעורים, אז זה קצת אתגר. אבל בגלל שיש הרבה נושאים, זה גם אומר שיש הרבה מדיטציות, כי בעצם זה קורס של תובנות, זאת אומרת שאיך נשיג תובנות, שומעים את הלימוד, שומעים את ההסבר, ואחר כך צריך לעבור למדיטציה אנליטית על הדברים האלה, ובסופו של דבר כשמגיעה איזה תובנה תוך כדי המדיטציה האנליטית, אז אנחנו עוצרים ומתקבעים עליה, על הרגש שעולה. אתם זוכרים, לימדנו על איך עושים מדיטציה אנליטית. בשלב מסוים זה צריך להיות משהו שמופנם ברמה של רגש, שמספיג את הלב שלנו, את התודעה שלנו. ואז זה הופך לכוח הרבה יותר עמוק שמניע אותנו. ויותר מוחר כבר ללא מאמץ, אנחנו כבר לא צריכים להזכיר לעצמנו, אנחנו כבר חיים מתוך זה. אז זה אומר שיש יותר ממדיטציות ממה שיש מקום בשיעורי בית לתת לכם. וממה שיש אולי אפילו זמן בשיעור להעביר לכם. אז אני עדיין בודקת איך לעשות את זה, ונראה, נתחיל היום, ויכול להיות שבהמשך יהיה שינוי בסגנון של השיעורים, אז נראה, זה תהיו קצת סבלנים. עכשיו בסמסטר הקודם אנחנו נתנו הקדמה לכל הנושא של יחס נאות ללמה. את ההקדמה למעשה אני חילקתי במשך השיעורים, כל פעם נתתי קטע מתוך ההקדמה. ובהמשך כל שיעור עברנו על היתרונות של התייחסות נאותה ללמה. וכמה היו כאלה? 8. אז אני פה ביקשתי מקבוצה של תלמידים לעזור לנו להיזכר ביתרונות האלה שאותם מנינו, והם יעשו את זה בקיצור ממש נמרץ. ויש לנו 4 שיעורים בסמסטר הזה, אז בכל שיעור נזכר בשניים מהיתרונות. אוקיי? ואז נעבור גם לשאר החומר. אז אנחנו נתחיל מזה. את הראשונה? אז בוא. כן,
תודה רבה רבה. אוקיי, אז היתרון הראשון של שירות נאות למורה הרוחני הוא שאנו נתקרב להערה. אם אנחנו נתרגל התמסרות נאותה למורה הרוחני, אנחנו נתקרב להערה, והסיכוי בכלל להיכנס לטנטרה ולסיים את הדרך מהר תלוי באופן שבו אנחנו מתייחסים למורה שלנו. אם אנחנו לא נפתח את הקשר הנאות עם אותו המורה, לא משנה מה נתרגל, לא נוכל להפיק תובנות אולטימטיביות שיתמירו אותנו. לעומת זאת, אם הקשר הוא נאות והשירות למורה הוא נכון, אפשר להגיע להערה במהלך חיים אחד. ואף אחד בעולם לא יכול ללמד אותנו כמו מורה הלב שלנו. אין אף בודה שיכול לעזור לנו כמו מורה הלב שלנו. ולא משנה כמה כבוד יש כלפי הישות הזאת, אין אף אחד שיכול לברך אותנו כמו המורה שלנו. ולכן המהירות שבה אנחנו מתקדמים לקראת הערה מלאה תלויה ביכולת שלנו לשרת היטב למה. וליתרון הראשון הזה היו שני חלקים. החלק הראשון היה שאנחנו נתקרב להערה כתוצאה מתרגול ההנחיות שניתנו לנו על ידי הלמה שלנו. אז אנחנו מתרגלים מה שהלמה אומרת, ועצם התרגול של ההנחיה של המורה זה מקרב אותנו להערה. בגלל שהלמה היא אובייקט עוצמתי עבורנו, בכל פעם שהלמה נותנת הנחיה ואנחנו מבצעים אותה כפי שהיא ניתנה, אנחנו צוברים המון חסד, וזה מתאר אותנו מהרבה קרמה שלילית, ולכן זה מקרב אותנו להערה. וככל שאנחנו מצליחים יותר לזכור שעצם מילוי ההנחיה מקרב אותנו להערה, זה יעצים את החסד יותר. אז הדרך הטובה ביותר לסלק מכשולים מדרכנו ולהגשים את משאלת ליבנו, זה ללכת ולבצע את הנחיית הלמה שלנו. החלק השני של היתרון הראשון היה שאנחנו מתקרבים להערה כתוצאה מהוקרה והערכה של הלמה שלנו. אז המורה היא השלחה מתודעתנו. אנחנו אלה שנותנים למורה את הכוח כשאנחנו משרתים אותם ומעריצים אותם. ואנחנו אלה שמרוממים אותם עלינו. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שזו הערה שלי שהופיע שם. וכשאנחנו מבינים שזו הערה שלי שהופיע שם, אז הם הופכים לאובייקטים מאוד עוצמתיים עבורנו. וכשאנחנו עושים שירות למורה ומעשה חסד כלפי המורה, ואפילו חושבים בליבנו מחשבות של כבוד למורה הזה, כל מחשבה כזאת צוברת המון חסד. אז המורה זה הדרך המהירה, כי אנחנו ישירות פועלים על ההערה שלנו דרך המורה שלנו שאותו אנחנו בחרנו. והכבוד למורה יכול לעשות בהרבה דרכים, בראש ובראשונה זה קיום הנחיית הלמה, מתן גינוני כבוד, לערער בחשיבות של טיפוח הקשר, מתן מנחות וכו'. וכשתלמיד פועל להנעים ללמה, זה יוצר את הקשר לב בין התלמיד ללמה, וצריך את הקשר לב הזה כדי שהתובנות יזרמו מהלמה ללב התלמיד. התובנות העמוקות לא יכולות להגיע מספרים, אלא רק ישירות מלב ללב. אבל בלי שיצרתי את הקרמה והיחסים הנאותים עם המורה, אני מונעת מעצמי את הזכות הזאת ואת הברכה הזאת. וסקיה פנדיטה אומר שהקרמה שאנשים צוברים במשך אלפי דנים בתרגול הפתוח, על ידי נתינת חלקים מגופם, מגופנו וכל רכושנו, יכולה לאסף ברגע אחד של תרגול נאות מול הלמה, תוך שאנו מפגינים כלפיהם התייחסות של אהבה וכבוד. אז מבין שני החלקים של היתרון הראשון, אז החלק הזה השני הוא הרבה יותר חשוב, כי כשהשני נמצא, אז הראשון כבר יקרה. אז לסיכום, אם נזכור שבכל עשייה שאנחנו עושים בהנחיית הלמה ובשירות הלמה, במעשה ובמחשבה, כל עשייה כזו מקדמת אותנו להערה בלי יוצא מן הכלל, כל אחת ואחת כזו, אז במצבים כאלה, גם אם יש לנו המון מה לעשות וגם אם זה קשה, אנחנו מוצפים בקרמה יוגה, נוכל להיות מאושרים מכל רגע ורגע. תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
למה יקרה? תודה רבה. היתרון השני של יחס נאות ללמה, זה שעל ידי היחס הנאות ללמה, אנחנו בעצם מנעימים לכל הבודות. כשאנחנו אומרים כל הבודות, אז זה מאוד ארטילאי בשבילנו. מה זה כל הבודות? אנחנו לא פוגשים אותם, לא רואים, לא יודעים איך הם נראים. אז מה זה נקרא שאנחנו מנעימים לכל הבודות האלה? אז כתחליף למפגש הישיר הזה שאנחנו לא יכולים לחוות, הם שולחים לנו את הלמה. כשאנחנו מנעימים למורה שהבודות שלחו בשבילנו, אז אנחנו בעצם מנעימים לכל הבודות. כשאנחנו מתייחסים לזה כיאות, הבודות רואים את זה, מודעים לזה, וזה מאוד מנעים להם. זה מביא להם הרבה נחת רוח, כי הם מבינים שהתלמיד הזה עושה את הצעדים החשובים שלו בדרך להערה. ואז אפשר להגיד שהם משגיחים ומגינים על התלמיד הזה. באחד הלמרימים שלא למדנו, נכתב על ידי למה בשם יש את סונדרו, שכן רינפוצ'ה מאוד אהב, כתוב, וזה בתרגום חופשי לעברית, בדומה לאם, הרואה את בנה פועל להשיג משהו טוב, ככה הבודות כולם שמחים עמוק בליבם, בראותם שתלמיד מפתח יחס נאות כלפי מורו הקדוש. שכן אז לא ירחק היום שבו תלמיד זה ישתחרר מסבלו. לעומת זה, אם אדם לא משרת כיאות ולא מקיים יחסים נאותים עם הלמה שלו, זה לא משנה כמה קעריות מנחה תשימו שם, זה לא ינעים לבודות. אז כמו שלענים ללמה, מנעים לבודות ומביא ברכה לתודעה שלנו, ככה ההפך גם עובד. אם לא מנעימים ללמה, או מפרים את שלוות רוחה, או לא מכבדים את הלמה, כל הדברים האלה זה מטרפד את דרכנו. אז אם אתם רוצים, לפני שאתם באים להגיש את הפרח, תעצרו רגע ותחשבו. עכשיו אני מזמינה את כל הבודות לבוא ללמה שלי, ואז להגיש להם את הפרח. ואם זה נכון, ואם הלמה הוא ההתממשות של הבודות, בשביל התלמיד, אז כל דבר קטן אפילו שאנחנו מגישים ללמה, באותו רגע אנחנו מקבלים את הברכה האינסופית של להגיש משהו לכל הבודות של שלושת הזמנים. ויש ברכה נוספת, שהיא עולה על לתת את המנחה לבודות של שלושת הזמנים, וזה שכשאנחנו נותנים את המנחה ללמה שלנו, אז יש לנו את הזכות לראות אותם נהנים מהמנחה שלנו. וזה מעצים מאוד את הקרמה הטובה שלנו, וזה מאוד חשוב. אומר לנו למה זו פרין פוצ'ה. כשאתם מביאים מנחות ללמה, מתוך ההבנה שאתם בעצם מביאים מנחות לכל הבודות, ואתם מפיקים את כל הברכה של כל הבודות, אל תיתנו להם משהו ישן. תבדקו מה הם אוהבים, מה ישמח אותם, כי אתם רוצים לשמח. למשל, מאוד ישמח את הלמה שלנו, לשמוע שהצלחנו לבלום איזה נגע רוחני לכמה דקות או לשעה, זה מאוד משמח את הלמה שלנו למשל. כשמגיע למנחות חומריות, הרבה אנשים נותנים את מה שהם אוהבים. תיתנו ללמה מה שהלמה אוהב, כי אתם רוצים לראות אותם שמחים במה שנתתם. וזה היתרון השני. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה דרור, שניהם עשו עבודה מצוינת לסכם את זה, להגיש בקיצור ובאופן שלם ככל האפשר. נפלא, תודה רבה. אז אנחנו התחלנו מסורת, נמשיך בה במהלך הקורס הזה, וכל פעם יהיו שני אנשים שיזכירו לנו שתיים מהמעלות שתיארנו בסמסטר הקודם. אז אם פגשנו למה, והלמה מתחיל ללמד אותנו את הדרך, דרך תאורה, אותנטית וכך הלאה. ואם אנחנו מתמסרים לאותו למה, אז אנחנו כמובן זוכים בכל היתרונות שמנינו אז, ושמנינו תום ודרור התחילו לסכם עבורנו, ושנמשיך למנות. זה מצד אחד, וכמובן, אם לא נעשה את זה, אז לא נוכל להפיק את כל היתרונות האלה, זה ברור. זאת אומרת, יש אספקט אחד, אם לא נעשה את מה שדרוש ביחסנו ללמה, אז לא נפיק את היתרונות, ואז לא נוכל להגיע להערה למשל, לא נוכל להתנים לכל הבודות, וכל שאר היתרונות שעוד נזכיר. אבל יש את האספקט השני, וזה שאתם כבר פוגשים למה, ואתם יוצרים איתם קשר של מורה תלמיד, ואז אתם לא מתמסרים להם כיאות. יש יחס, יש קשר, אבל הוא לא נאות. ועושים שגיאות, ולא מתוודים על השגיאות האלה. זה גורם לשמונה חסרונות, לשמונה, אני בחרתי במילה נזקים. בדרך כלל מתרגמים את הניימיק, שזה בטיבטית ניימיק, אני לא ארשום לכם, זה כאילו החסרונות, אבל פה זה יותר מחסרונות, זה נזקים לדרך שלנו. ויש שמונה כאלה, שמונה נזקים גדולים שנגרמים לנו אם אנחנו עושים את הדרך עם הלמה בצורה לא נאותה. ונאמר שאם עושים את זה בצורה לא נאותה, כמו שהלמה הוא שורש לכל הישג וכך הלאה, ההתייחסות הבלתי נאותה ושגיאות שנעשות בלי שאנחנו עושים עליהם שעקפה ומתארים אותם, כי שגיאות יהיו כל הזמן, אבל החוכמה היא כמובן להכיר בהם ולהתוודות עליהם. אם לא עושים את זה, אז כמובן ניכשל בדרך. מה זה נקרא ניכשל בדרך? לאן הדרך הזאת אמורה להוביל? היא אמורה להוביל לאושר האולטימטיבי של הבודה בסופו של דבר, וגם לכל אושר בדרך, גם הישגים זמניים. אז אנחנו ניכשל גם במטרה האולטימטיבית וגם במטרות שבדרך. ואחת הדרכים לשגות בדרך זה לא לזהות את השגיאות שאנחנו עושים. אם אנחנו לא מודעים בכלל שעשינו שגיאות, זאת שגיאה גדולה. אז יש שתי דרכים שבהם אנחנו יכולים ליפול כאן. דרך אחת זה בכלל לא להיות מודעים שאנחנו עושים שגיאה. כי אולי לא למדנו את הנושא, כי אולי לא למדנו איך להתייחס כיאות ללמה, או לא הקדשנו את המחשבה והמאמץ לאיך לעשות את זה. אז זו דרך אחת חשובה, ודרך שנייה שאולי כן למדנו, אבל אנחנו לא מקפידים במה שלמדנו, אנחנו מתרשלים עם הידע שלנו. אנחנו לא שמים לב, וזה מה שאני רואה הכי הרבה כאן, זה דווקא את השני. לא לשים לב, זה כמעט מנטרה כאן, לא שמים לב, חוסר מודעות. אז זה מכשול לא פחות מאשר הראשון. ואם אנשים לא מקבלים את מלוא הלימוד על ההתייחסות ללמה, ומלוא הלימוד כולל את היתרונות שמנינו בקורס הקודם, ושאנחנו חוזרים עליהם בתחילת כל שיעור כאן, אבל הוא גם כולל את הנזקים אם לא מתייחסים נכון. ואתם חושבים, מה, למה אנחנו צריכים להתמקד בנזקים? מספיק אם נעשה את מה שצריך, כמו שצריך, ובשביל מה לאיים עלינו וכך הלאה. מסתבר שזה מאוד חשוב, שצריך גם את הגזר, אבל צריך גם את המקל, כדי שאנחנו אכן נעשה את הדברים. כי יכולה בקלות להיות התייחסות של, כן, זה טוב, זה חשוב, אבל אני עסוקה, וזה אחר אני אעשה. וניצור לעצמנו נזקים כבדים בדרך. אז אומרים לנו על העמות, גם פבונקה רמפוצ'ה, וגם אתם תקבלו בקורס הזה מקראות. והן מסכמות את הלימוד של פבונקה רמפוצ'ה בנושא, ושל למסופה רמפוצ'ה בנושא, שהוא מסתמך על פבונקה רמפוצ'ה, אבל הוא מפרט יותר. והשיעורים שלנו, פחות או יותר אני הולכת לפי למה סופרים פה, שזה כבר כולל את הלימוד של פבון קרן פוצ'ה. אז הלמות אומרים שאם אנחנו לא מקבלים את הלימוד המלא על ההתמסרות ללמה, כולל הפלוסים והמינוסים, ועוד אספקטים שנדבר עליהם בהמשך, אז החיים הדרמיים שלנו הופכים לרצף של צבירת נזקים, שלא בכוונה. לא מתכוונים לגרום לעצמנו נזקים, אבל זה יקרה אם לא נהיה מודעים מספיק לחשיבות של נושאים אלה. כי הלמה הוא אובייקט מאוד מאוד עצמתי, מאוד עצמתי. ודברים שנעשים כנגד הלמה, עם קרמות באופן כללי, לוקח להם שנים להפשיל ולפעמים גלגולים להפשיל. רוב הקרמות לוקח להם גלגולים להפשיל. אז אנחנו לא רואים אותם, ומי יודע איפה נהיה בגלגול הבא, במצב רגיל, אולי בכלל לא נוכל להשתמש בקרמה הטובה שצברנו. קרמות כנגד מורה רוחני מפשילות מאוד מהר, ומאוד מהר זה אומר זה יכול להפשיל בחיים האלה. דברים שעשינו בגיל צעיר יפשילו בגיל מבוגר. ואם אנחנו עושים אותם עם כל המרכיבים של דרך קרמית שלמה, זה יכול להפשיל מאוד מהר, מאוד מהר. לטוב ולרע. לטוב ולא רע. אז אם עושים קרמה מאוד עוצמתית טובה כלפי מורה רוחני, זה יכול להביא ברכה עצומה מהר. וזה גם הדגש והחשיבות של המורה. ובאותה מידה, אם עושים איזה קרמה לא מצלחת כלפי מורה, גם היא תפשיל מהר. אז זה נהיה עכשיו משחק כזה של high risk, high reward. אז חשוב להבין את שני הצדדים. אז לכן בסמסטר הזה אנחנו בתחילת כל שיעור נדבר גם על החסרונות, אבל כדי להמתיק קצת הגלולה לא נשאר רק שם, נמשיך גם הלאה. אוקיי? אז בתחילת כל שיעור אני אדבר על שניים מבין שמונת הנזקים שנגרמים אם לא עושים את היחס כיאות. אז אם יש שם קצת התמקדות על התוצאות השליליות, אז תהיו קצת סבלנים עם זה, כי זה חשוב שתדעו את זה. לא רק שחשוב שתדעו את זה, אתם תראו, זה ישנה את הרצינות שבה אתם לוקחים את הדברים, וזה חשוב. זאת התוצאה שאנחנו מקווים להשיג. אז הקרמה כנגד למה, במידה שהיא שלילית, היא יותר חמורה בהרבה, אפילו מחמשת המעשים המיידיים, שהם נקראים מיידיים, כי מיד אחרי הגלגול הזה הם יזרקו אותנו לגיהנום. אבל עדיין אפשר לטהר אותם, בחיים האלה אפילו, אם מישהו עולה ברצינות על דרך תרגול ועושה אותה היטב, יכול אפילו להגיע להערה, אפילו אם עשה את המעשים הנוראים של חמשת המעשים המיידיים. אבל אם מישהו עושה קרמה כבדה, שלילית, כנגד למה, לא טוב, מאוד לא טוב, מאוד מאוד קשה לטהר, וגם אם כן, זה מאוד דוחה את התוצאות הטובות. מאוד מאוד, אנחנו נדבר על זה. זה מצמרר לשמוע כמה התוצאות הן שליליות. אז אני מקדימה את זה ככה כדי שתיתנו לזה קצת ספייס במיינד שלכם, כי זה אולי לא כך נעים לשמוע, אבל זה חשוב לשמוע. אפילו שגיאה קטנה בהתייחסות שלנו ללמה, אפילו ביקורת קטנה שיש לנו בלמה, או התייחסות לא מכבדת קטנה שיש לנו ללמה, היא מאוד כבדה. אלא אם כן נלמד לעשות את השקפה ולתאר אותה כמובן. ואז זה מאוד מקשה להגיע לתובנות, וזה מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. ובוודאי, מה שהכי חמור, למה אנחנו בכלל כאן? ההנחה היא שאתם כאן בגלל החמלה הגדולה של רצון להיטיב עם הברואים הסובלים. אי אפשר לעשות את זה אם אנחנו לא מגיעים בעצמנו להערה, לא אפשרי. ולא אפשרי להגיע להערה אם אנחנו עושים שגיאות ביחס לנו ללמה. אוקיי? אז חשוב לשמוע גם את הצד האפל של הנושא. בנוסף, מידת המאמץ שנשקיע כדי למנוע את השגיאות ביחס ללמה, היא ביחס ישר. לכמה אנחנו מבינים את החשיבות של הנושא. כי אנחנו יכולים להתרשם ולהגיד לא נורא, מחר אני אהיה טובה. לא. אם אתם מבינים את החשיבות של הנושא, אז זה לא יהיה לא נורא. אז לא תיקחו את זה בקלות, או לא תיתנו לעצמכם הנחות. כי חשוב שתבינו את החשיבות של זה. אז יכול אדם לעשות הרבה תרגול דרמי, ללמוד, לעשות מדיטציות, לעשות ריטריטים, להגיד מנטרות וכך הלאה. אם הם ממשיכים לעשות שגיאות ביחס שלהם ללמה, הם יוצרים לעצמם מכשולים עצומים והם לא יראו פרי. הם לא יראו פרי לכל המלם. חבל על הזמן. יכולים ללכת הביתה. אז חשוב להיות מפוקסים על ההנחיות של הלמה, על מילוי המשאלות של הלמה, באופן מלא, ואולי עוד יותר ממה שמצפים מאיתנו, בזמן, בלב שלם לעשות את זה, בשמחה לעשות את זה, ובעיקר, בעיקר, תוך שאנחנו רואים בהם בודה. כי החסד הרב שנצבר כתוצאה מהתייחסות ללמה, הוא פונקציה של עד כמה אנחנו יכולים לראות בהם בודה, עד כמה אנחנו מאמינים שהם בודה. ככל שאנחנו מאמינים יותר, ובשלב מסוים לא סתם מאמינים, אלא רואים שם בודה, כשרואים שם בודה, החסד הוא ענק, וההפשלה שלו היא ככה. אז עכשיו, בקורס הזה, לא היום, אבל בשיעורים הבאים, אנחנו נתחיל גם לעשות מדיטציות שעוזרות לנו ליצור את התפיסה של הלמה כבודה. זה גם נעשה בשיעורים האלה. ואלה מדיטציות שצריך לעשות אותן שוב ושוב ושוב, זה לוקח זמן, כי אנחנו מאוד מאמינים למראה עינינו, ואנחנו מאוד מותנים לראייה שהיא רגילה ושגרתית, וקשה לנו לראות בודה במי שנראה כאדם רגיל. אז על זה נדבר בהמשך. אבל הנקודה שרציתי כאן להדגיש, שאם אנחנו לא עושים את הדברים נכון, אנחנו יוצרים לעצמנו מכשול בדרך, לא סתם מכשול. הוא מתואר על ידי הלמות כמכשול בגודל כל כדור הארץ. אין מכשול גדול ממנו. מה שקורה בפועל זה אם אנשים לא מתייחסים באופן נאות ללמה, או מזניחים את היחס הנאות ללמה, או מתרשלים ביחס הנאות ללמה, עם הזמן המיינד שלהם מתקשה. הוא נהיה קשה. לא חודר כלום, הדרמה לא חודרת, הם אולי עושים תרגול וכך הלאה, אבל ליבם לא שמה. כל המטרה של תרגול דרמי זה להתמיר את התודעה שלנו, ליצור תובנות, לשנות את המיינד שלנו. ברגע שיש את הקיר הזה בינינו ובין הלמה, המיינד שלנו נהיה קיר. הוא נהיה כמו אבן, והמדיטציות לא משפיעות על המיינד שלנו. והלימוד המדהים של הדרמה, אנחנו שומעים אותו, אנחנו אולי מבינים אותו, אבל הוא לא גורם לתמורה פנימית. וכשזה קורה, כשאנחנו שומעים לימוד, למשל על המרים, שומעים לימוד על הראיות, או שומעים לימוד על המוות וכך הלאה, וזה לא מעורר אצלנו רגש, זה לא מזיז אותנו, זה סימן שהמיין שלנו מתחיל להתנוון. והניוון הזה נגרם בגלל הקיר הזה שיצרנו בינינו ובין הלמה. אז בלי התרגול של יחס נאות ללמה, עולים כל הנגעים האלה, והמיין שלנו מאז ומתמיד רגיל להיות שטוף בנגעים, ובאי הבנה ובבורות. ככה באנו. אנחנו רגילים לזה. אנחנו לא רגילים כל כך לחשוב מחשבות חיוביות וכך הלאה. אם תסתכלו בכנות מה קורה במשך היום, תראו כמה מתוך הרגעים שלכם מוקדשים למחשבות של חסד. אני מאמינה שיש כאלה כי אתם כאן, אבל אם תסתכלו, יש מקום לשיפור בפרופורציות בין המחשבות הטובות והמחשבות האנוכיות יותר והכועסות וכך הלאה. אז בגלל שיש לנו הרגלים מאז ומתמיד כאלה של מיינד שהוא נגוע, מאוד קשה לשנות את המיינד שלנו. ובלי שאנחנו מתרגלים התמסרות ללמה, אנחנו נמשיך לייצר נגעים, ואלה ידביעו אותנו. הנזקים שלהם מאוד כבדים. אז שוב לצטט מתוך הלמרים הזה שדרור הזכיר שאנחנו מצטטים ממנו הרבה בקורס הזה, צנצית הנקטר. שם יש בית שאומר, בדיוק כפי שיש אינסוף יתרונות להתייחסות נאותה אל הידיד הטוב, שזה הלמה שלנו, כך גם יש אינספור חסרונות להתייחסות בלתי נאותה כלפיהם. אוקיי, אז זאת הקדמה לנושא הזה של התייחסות שלילית ללמה, או לא נאותה נגיד ללמה. ואנחנו נתחיל מהנזק הראשון. אז הנזק הראשון הוא ההפך מהיתרון השני שדרור דיבר עליו. הם לא מסודרים באותו סדר כמו היתרונות. הם לא בהכרח אותו דבר. אבל פה, במקרה הזה, יש התאמה למעלה השנייה שהוא הזכיר. כתוב כאן שאם אנחנו מבקרים את הלמה שלנו בליבנו, זה חשוב לדעת כשאנחנו מדברים על מבקרים למה הכוונה, אנחנו כבר דיברנו על זה, כשאומרים לבקר את הלמה, הכוונה לא רק לבקר אותם, הכוונה לכל מחשבה שהיא מזלזלת או מקטינה או מבזה או פוגעת או כל דבר בצד השלילי. כל זה ביחד זה לבקר את הלמה, אבל זה לא רק ביקורת. זה גם כעס כלפיהם או כל רגע שלילי. אז כתוב כאן שאם אנחנו מבקרים את הלמה, אנחנו מבקרים את כל הבודות. מי זה הלמה שאותו אנחנו מבקרים? לצורך הנזק הזה, למה? הוא כל אדם שיצרנו איתו קשר דרמי. זאת אומרת שבאנו, אחרי שבחנו אותם וכך הלאה, החלטנו שאנחנו באים אל האדם הזה כדי לקבל מהם דרמה. החלטנו להיות תלמידים שלהם. וזה יכול להיות יותר מאדם אחד. יכול להיות שיהיו לנו יותר. זה לאו דווקא מורה הלב שלנו. ודאי מורה הלב, אבל זה יכול להיות גם אדם אחר שבחרנו לראות בהם מישהו שאנחנו מקבלים מהם דרמה. בחרנו להיות תלמידים שלהם בצורה כזאת או אחרת. באנו אליהם מתוך מטרה ללמוד מהם דרמה. זה לא כולל כל הרצאת דרמה שאתם שומעים. אוקיי? אתם יכולים ללכת לשמוע מרצה הרצאת דרמה בלי שהחלטתם להיות תלמידים של אותו אדם. אז הם לא למה לצורך זה. אז כאן מדובר על אנשים שהחלטתם להיות תלמידים שלהם. ההחלטה של התלמיד להיות תלמיד של מישהו הופכת את האדם השני ללמה לצורך זה. אוקיי? לא מצד עצמה, התלמיד אף שם מהם למה. ולזה אנחנו קוראים שיצרנו קשר דרמי עם למה. אם תלמיד יצר קשר דרמי עם למה, ואחרי זה הוא מבקר אותם וכך הלאה, כל הדברים האלה, אז נוצרים הנזקים שאנחנו הולכים לתאר. אז נאמר שאם אנחנו מבקרים את הלמה הזה, או שאנחנו מבקרים אותם, או שאנחנו מבטרים עליהם, אנחנו צוברים את אותה קרמה שלילית כאילו שוויתרנו על כל הבודות. אם אנחנו מתכעסים על אדם כזה, על הלמה, כאילו שהתכעסנו על כל הבודות. עכשיו, מה זה נקרא מבטרים? נגיד שפגשתי מורה, בחנתי אותו או אותה, החלטתי שאני תלמידה שלהם. אני באה אליהם כי אני תלמידה שלהם. יותר מאוחר שיניתי כיוון או משהו ואני כבר לא הולכת ללמוד אצלם. ברגע שפעם אחת החלטתי שאני תלמידה של מישהו, אני לנצח תלמידה שלהם, גם אם אני לא בפועל לומדת איתם. גם אם אני לא באה לשיעורים שלהם מסיבה כזאת או אחרת. עברתי דירה, או אני מעדיפה ללמוד עם מורה אחר. אלה בסדר, זה לא נזק. הנזק הוא, אם מנטלית, אני מפסיקה לראות בהם למה. אוקיי? אם אני מנטלית, מחליטה, הם לא באמת למה. זה אני כבר לא יכולה יותר. ברגע שיצרתי קשר דרמי עם מישהו, הם תמיד למה. וזה אומר שאני תמיד צריכה לכבד אותם לפחות בליבי, גם אם אני לא בפועל על ידם. זה כולל גם אנשים אולי שתעברו מן העולם. עדיין בליבי אני צריכה לראות אותם ככה. אני לא חייבת ללכת להגיש להם פרחים וככה, רק כי או שהם אינם כבר או שזה כבר לא מתאים, אבל בליבי אני מתייחסת אליהם כלמה ומכבדת אותם כלמה. אז אם אני או מבקרת מישהו כזה, או זונחת מישהו כזה, זונחת במובן המנטלי, אז אני צוברת קרמה שלילית, כאילו שזנחתי את כל הבודות, כאילו שאמרתי לא חשוב הבודות, לעזאזל הבודות, יש לי דברים יותר חשובים. וזה הכוונה. פבון קרמפוצ'ה מסביר שהלמה הוא ההתגלמות של כל הבודות, כל אינספור הבודות שיש ביקום, זה מצד אחד, ומצד שני, הפעולות של הבודות, הבודות מה עושים? הבודות כל הזמן מחפשים להיטיב עם הברואים. אנחנו ברואים, הם גם מחפשים להיטיב איתנו, הם לא מפלים בין היצורים, גם איתנו הם מנסים להיטיב. ברגע שאדם יוצר קשר של תלמיד ומורה, הבודות באים דרך אותו מורה להיטיב עם אותו אדם. אז ברגע שאנחנו זונחים את המורה הזה, או מתכעסים, או איכשהו מבקרים אותם בליבנו, אנחנו בעצם מזלזלים בניסיון של הבודות להיטיב איתנו שמתבטא דרך הקשר הזה. לא רק זה, אלא שהלמה, במיוחד אם זה למה שאתם לומדים איתו בפועל, או שיצרתם איתם ברית, או במיוחד אם זה למה טנטרי זה עוד יותר, אבל באופן כללי הלמה שאתם פוגשים פיזית, הוא הרבה יותר עוצמתי מכל הבודות, כי הם קרובים אליכם, הם עושים את העבודה של כל הבודות איתכם. הם מהשליחים. אז הקרמה כנגד אדם כזה היא עוד יותר כבדה מאשר כנגד כל הבודות שהם כאילו, כמו שאמרה תום, מי יודע איפה הם. אנחנו לא יודעים איפה הם. אז יש שני אספקטים כאן. אחד זה לבקר אותם או להתכעס עליהם, או למה זופה משתמש במילה לכפור בהם, הוא משתמש במילה כפירה. כפירה במובן מאוד ספציפי. במובן להגיד, הם לא באמת מורים שלי. טעיתי, הם לא באמת מורים שלי. עכשיו ראיתי שהם לא מה שחשבתי וזה. זה כפירה. לא משנה מה ראיתם אחר כך. ברגע שיצרתם את הקשר, הם תמיד מורים שלכם. אתם לא יכולים להתנער ממה שיצרתם פעם. הקרמה הזו כבר ישנה. אז ברגע שאנחנו יוצרים את הכעס או את הכפירה או כל מחשבה שלילית אחרת, זה הביקורת שאנחנו מדברים עליה, אבל עוד יותר חמור זה לזנוח אותם. זאת אומרת, זה להגיד, הם כבר לא ראויים למתן כבוד מצידי. זה נקרא לזנוח. הם כבר לא אובייקט שאני חייבת לכבד. ולכבד זה יכול להיות במעשה, וזה יכול להיות במחשבה, תלוי מי זה אותו למה, ואיך אתם כרגע ביחסים איתם. אבל בלבכם אתם חייבים להמשיך לכבד אותם. תמיד. עכשיו, חשוב להבין שכל אחד מאיתנו, ברגע שאנחנו יוצרים קשר עם למה, ועדיין המיינד שלנו מורגל להרבה נגעים, יהיו לנו רגעים של כעס או ביקורת או כך הלאה, זה בלתי נמנע. הכוונה היא לא לאלה, לא לרגעים החולפים שיש לנו מחשבה מבקרת או שלילית, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב או כך הלאה. הכוונה היא לא למחשבות חולפות, אלא מחשבות שנמשכות לאורך זמן, שאתם מחליטים לוותר על האדם הזה כמורה שלכם, כמישהו שאתם בלבכם מכבדים. אז זאת הבחנה חשובה. כדי להימנע מהנזקים האלה, מהנזק הזה ספציפית, מאוד חשוב להבין מתי אנחנו בסכנה, מתי עלולות לעלות מחשבות כאלה שהן שליליות או מבקרות וכך הלאה? מתי זה קורה? אנחנו רוצים למשל משהו, ולמה לא מאפשר את זה? או מונע מאיתנו. אנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים. אם זה תשומת לב, אם זה תפקיד, אם זה עצה, אם זה פגישה, אם זה... מה שאתם יכולים לרצות מלמה, ואתם לא מקבלים. אז זאת סכנה אחת שבה עלולות לבוא מחשבות שליליות, כי לא קיבלתם מה שרציתם. זה מקום אחד, אז צריך להיזהר שם כשזה קורה. יכול להיות שהלמה מתבטא בצורה שלא נראית לכם. יכול להיות שהם פתאום מביעים דעות שלגמרי מנוגדות למה שאתם מאמינים. אולי יש לכם רעיונות על דמוקרטיה או על שוויון או על whatever, ופתאום הם אומרים משהו שנוגד את ה... רעיונות האלה, או אפילו עקרונות שיש לכם. מאוד קל במקרה הזה להגיד, ונוצרת מחשבה של ביקורת ושל דחייה. מאוד מסוכן, במיוחד אם היא נמשכת. זו צורה של יהירות כנגד הלמה. אני יודעת יותר טוב איך נכון. זו צורה שמורידה את הלמה, מקטינה את הלמה, ואתם מוחקים לכם את הלמה, אין לכם למה, אין לכם דרך, אין כלום. אתם לא יכולים יותר להושיע את הבועים. מאוד מסוכן, אלה מקומות מאוד מסוכנים. והם קורים בגלל היהירות שלנו. יש פה הדגשה שאומרת שמכל הכללים ביחסים עם הלמה, ומכל הקרמות השליליות שאנחנו עלולים לצבור ביחסים עם הלמה, לוותר על הלמה, במובן הזה של לוותר עליהם כעל אובייקט שאותו אני מכבדת ומעריכה ורואה בהם למה, היא הכבדה ביותר. המחשבה הזאת של אי התמסרות מהווה מכשול כבד ביותר בדרך שלא יאפשר השגת תובנות, פשוט לא יאפשר. ויש סיפורים של המזפה מספר על אותו אדם שיש לו מורים והוא כבר טנטריקה מזמן והוא יושב ומתרגל 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 ולא באות התובנות, ואז הוא הולך ללמה ומתייעץ איתו, והוא אומר, מה אם המורה שלימד אותך לקרוא בכיתה א'? הוא אומר, זה כעסן כזה, וזה, אני לא... תשים אותו בשדה החסד. תשים אותו בשדה החסד, ועכשיו תתחיל לתת לו כבוד. הוא עושה את זה, ואז באות התובנות. אלה מכשולים עדינים שאנחנו בדרך כלל לא מבחינים בהם. והסיבה שעוד אין לנו את העושר הנשגב של הבודה, זה בגלל המכשולים העדינים האלה שאנחנו לא כל כך מבחינים בהם. זה מקור עיקרי לכאלה, מקור חשוב לכאלה. ועשינו את זה כבר הרבה גלגולים, בגלל זה אנחנו עוד לא מוארים, במידה שאנחנו עוד לא מוארים. אז זה מאוד חשוב. כי אם נשים את דעותינו ורצוננו ומאוויינו וכך הלאה, מעל ללמות או למורים שלנו, לא נוכל להגיע למקום שבו נוכל להיות לברכה לכל היצורים. לינג רימפוצ'ה, שהיה החונך הראשי של הדלאי לאמה הנוכחי, הוא כבר לא בחיים. הוא הגדיר את הנפילה הזאת, הוא אומר, זה לא סתם שאנחנו מתעצבנים על הלאמה, אלא זה שאנחנו מבטרים על לתת כבוד לאדם הזה, ואנחנו אומרים, מה אני צריך אותו, או מה אני צריכה אותה, אני כבר לא צריכה אותה. ברגע שפעם אחת יצרנו קשר של מורה תלמיד עם מישהו, אנחנו לא יכולים יותר להרשות לעצמנו ליפול להתייחסות הזו. זה ימנע מאיתנו את כל התובנות. במיוחד אם זה למה טנטרי. מאסטר היהלום שלנו, הוא שקול לכל עבודות, הוא עולה על כל עבודות. אנחנו לא יכולים לעולם לבקר אותם. וזה קשור להסבר שניתן קודם, שהלמה הוא המהות וההתגלמות של כל עבודות בשבילנו. וזה חל על כל צורה של אי כבוד לאותו אדם. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות שאנחנו עושים תנועה מבטלת או תנועה מאיימת. ויש כאן פסוקים שאומרים שאדם שעושה כאלה דברים, הוא יוולד 100 פעמים ככלב, ואחר כך כשיגמור לעשות את זה, אז אחר כך הוא יוולד למעמדות נמוכים וכך הלאה. אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל זה כתוב בטנטרות על ידי ישויות מוארות. לא רק זה, נגיד אתם לא רואים את הגלגולים הבאים ואתם סקפטים אם זה נכון או לא, לא חשוב, אפילו בחיים האלה. אדם שלא מכבד את מוריו, אפילו בחיים האלה לא יזכה לכבוד, לא יכבדו אותו. אם לא יכבדו אותו, יהיה לו מעט כוח להשפיע על אנשים בחיים האלה אפילו, ומעט יכולת לעזור ליצורים. אז זה קורה בין אם אנחנו מתכעסים על מישהו ומבקרים מישהו או יוצרים מחשבות כפירה על מישהו, או זה קורה אם אנחנו מחליטים כאמור לוותר עליהם, לא לכלול אותם בשדה החסד שלנו, לא מישהו שאנחנו צריכים לכבד וכך הלאה. זה כמו שהם אומרים, אנחנו עלולים להיוולד ככלב וכל זה. למה זו פערים פה שהנפלא? כשמלמדים את הדברים האלה, בכלל שהוא מלמד למרים, היה לנו הזכות ללמוד איתו כמה פעמים, והוא שם דגש גדול על לימוד הלמרים. אתם יכולים לשמוע את הדברים האלה, אתם יכולים לקרוא את הדברים האלה, הוא לא מסתפק בזה. הוא מאוד מנסה להמחיש את זה לתלמידים. אז הוא אומר, נגיד כתוב, אנחנו נבלד 100 פעמים ככלב, תעצמו רגע את העיניים, אתם לא צריכים לעצום, אני רק אומרת איך הוא עושה את זה. תחשבו לרגע, שממש עכשיו, הפה שלכם לאט לאט מתחיל להפוך לפה של כלב, האף שלכם מתחיל להפוך לאף של כלב, או הידיים והרגליים. איך הייתם מרגישים עכשיו, אם זה היה מתחיל לקרות? אבל זה יקרה. במשך 100 גלגולים. הוא מנסה להמחיש כמה זה יהיה לנו בלתי נסבל. אז לא כדאי ללכת. שוב, הדגש הוא, זה לא חל על כל אדם ששמעתם ממנו דרמה, זה חל על אדם שהחלטתם ליצור איתו קשר של תלמיד מורה. ולכן גם לא צריך ליצור בקלות את הקשר הזה. זה משהו שצריך לעשות עם הרבה מחשבה תחילה, עם הרבה בדיקה. לא בקלות, אז הוא אומר, תהיה מורה שלי, תהיה מורה שלי. כי אז זה מתחיל לחייב אתכם. קרמית, אפילו אם הם נסו לארץ אחרת. בוא נעשה מדיטציה קצרה. זאת המדיטציה על מה שדיברנו עכשיו, על הנזק הראשון כתוצאה מתייחסות בלתי נאותה למה. עצמו את העיניים. מגדול לרגע בנשימה. וחשבו כרגע על הלמה שלכם ועל היחסים שיש לכם איתם. חשבו לרגע למה בכלל יצרתם איתם קשר דרמי, קשר של מורה ותלמיד. חשבו על כך שהלמה שלכם הוא התגלמות של כל אינספור הבודות שיש ביקום, ושהפעולות של כל הבודות מבוצעות עבורכם להיטיב עמכם באמצעות הלמה שאתם בחרתם לעצמכם. ושכל מה שהם עושים הוא כעת ביצוע הכוונות של הבודו לאלף את התודעה שלכם, להתמיר את התודעה שלכם, כדי שלא תצטרכו לסבול יותר. חשבו על כך שהלמה שלכם הוא למעשה אובייקט הרבה יותר עוצמתי מכל הבודות של כל היקום. הם הזרוע המבצעת של כל הבודות. זה איך שאתם פוגשים את כל הבודות. ולכן הקרמה שאתם צוברים עם אותו למה היא מדהימה לאין שיעור, היא ענקית לאין שיעור. ושזה נכון כשאתם משרתים אותם או מגישים להם מנחה, ובאותה מידה זה נכון אם אתם מבקרים אותם או כועסים עליהם או מאבדים אמונה בהם, או כל מחשבה שלילית אחרת, או אם אתם מוותרים עליהם כעל למה בלבכם. כל זה שקול ולוותר על כל הבודות שיש. כעת נעשו לעלות בדמיונכם או להיזכר באיזה מצב של סיטואציה שלילית, למשל שבו לא קיבלתם מהלמה מה שציפיתם, או שהם אמרו או עשו משהו שהיה לכם מאוד לא נעים, או שלא היה מקובל עליכם, או שחשבתם שאתם יודעים יותר טוב מהלמה, איך צריך לנהוג באותו מצב? וחישו עד כמה גדולה הסכנה במצבים האלה שאתם תגיבו בצורה שלילית. שתגיבו בביקורת או בהתכעסות או בזלזול או כל דבר מעין זה. כמה גדולה הסכנה במצבים כאלה שבהם אתם עלולים לוותר על אותו למה כאובייקט של מתן כבוד בגוף, בדיבור ובתודעה. או לוותר על יחס נאות כלפיהם. הסכנה הזאת גם קיימת אם אתם בשלב מסוים מחליטים שאתם כבר לא אוהבים אותם כל כך ולכן מוותרים עליהם. אז אולי קרו לכם מצבים כאלה? ואם לא, אתם יכולים לדמיין מצבים כאלה היפותטיים? ונסו לראות מה קורה בלבכם במצבים האלה. איך זה מרגיש במצבים כאלה? בין אם זה מצב שקרה בפועל או מצב שאתם מדמיינים או ראיתם קורה למישהו אחר. נסו לראות כשבאות מחשבות כאלה, איך הלב נסגר, איך המים נהיה יבש, לא פתוח, כמו איזה אזור שומם, לא פורח. לב כזה, מיינד כזה, מהווים את המכשול הכבד ביותר להשגת תובנות ולכן להשגת הערה ולכן חוסמים בעד היכולת שלכם להיות לברכה ליצורים. וכעת עשו החלטה בלבכם שגם אם תיקלעו למצבים כאלה והם יהיו לא נוחים או קשים, אתם תשמרו על האמונה שלכם ועל המסירות שלכם, ולא תיפלו למקום שבו אתם זונחים את הלמה או מבקרים אותה, כי זה בנפשכם. לאט לאט תיקחו את העיניים. אז זה מסכם את הנזק הראשון. הנזק השני של ביקורת על הלמה או התכעסות על הלמה אומר שכל רגע של התייחסות כזאת שיש בלבנו, כל רגע כזה, הורס כמויות עצומות של חסד שצברנו. כמה עצומות? בפרופורציה לכמה זמן היינו כועסים. אז אם כעסנו שנייה אחת, זה הורס חסד שעמלנו קשה וצברנו במשך עידן. אם כעסנו שני רגעים, שני עידנים. כל התרגול הדרמי שעשינו וכמה שהתאבנו עם אחרים וכך הלאה נמחקים על ידי רגע של כעס. מה שעשינו במשך עידן שלם על ידי רגע אחד של כעס על הלמה, על מי שיצרנו את היחסים או את המין. זה החלק הראשון של הנזק הזה. הוא יותר חמור. לא רק שזה מוחק את כל החסד הזה, אלא שזה יגרום לנו להיוולד בגיהנום ולסבול שמה למשך אותו מספר של עידנים. זאת אומרת, רגע אחד של כעס מוחק חסד של עידן שלם ויגרום לנו לסבול בגיהנום עידן שלם. לא סתם בגיהנום, הגיהנום הנמוך ביותר ללא הפוגה, שהסבל שם הוא נורא, ואם היה פה למזופה הוא היה מספר לכם בדיוק איך זה שם. ואולי זה טוב, כי זה מאוד מרתיע. אז זה מוחק לנו חסד. אם זה מוחק לנו חסד, הרי כדי להגיע להרע אנחנו צריכים את מכלול החסד. אנחנו צריכים להשלים את מכלול החסד. אנחנו צריכים חסד אדיר כדי להגיע להרע. אנחנו צריכים להיות כולנו חסד. אז אם זה מוחק כל כך הרבה חסד, זה כמובן מאוד מעכב את הדרך שלנו להרע. מאוד מעכב למשך עידנים. לא רק זה, אלא שבזמן שאנחנו שם נמקים בגיהנום הזה, אין לנו שם הזדמנות לצבור חסד. אז איבדנו מה שהיה לנו, ואנחנו גם לא צוברים חסד חדש. אז זה מאוד מרחיק אותנו מהשגת כל האושר שאנחנו מייחלים לו. אושר זמני ואושר אולטימטיבי. וזה אומר שכל העידנים האלה של סבל שנסבול מעכבים את הדרך שלנו למשך כל הזמן הזה. ולכן גם כל היצורים שתלויים בנו, שהם השלכות שלנו, גם הם יסבלו כל הזמן הזה. ולמה אתם אומרים שאפילו אם הקדשנו את החסד, כי אנחנו מקדישים אותו כדי לשמור עליו מפני כעסים וכך הלאה שעלולים לפגוע בו, אם הכעס הוא כלפי למה שלנו, אז אפילו ההקדשה לא מגינה על החסד הזה. וכל מה שאמרתי לכם עכשיו כתוב בקלת שקרה טנטרה שניתנה על ידי הבודה. אז מה זה הרגעים האלה? בעבידה מקושה מדברים על לכל אצבע צרידה יש 65 רגעים כאלה, נכון? במדיאמיקה הם אומרים שיש בכל אצבע צרידה 365 כאלה. אז כעסנו שנייה אחת, צברנו 65 עידנים בגיהנום, או 365, אתם סופרים. זה כמובן בתנאי שלא עשינו שקפה ולא התוודנו ולא תיהרנו את זה עם הלמה. יש דרך לתהר את הדברים האלה, ואז החשיבות של שקפה נהיית מאוד גדולה. ענקית, עצומה. ושל תיהור. ולא לתת לדברים לרבוץ הרבה זמן, כי אז התיהור נהיה הרבה יותר קשה. אז זה משהו שחשוב לשמוע אותו, לפחות פעם אחת, ולזכור אותו. אני חושבת שאם קולטים את זה ממש, זה מהווה גורם מאוד מרתיע שיעזור לנו למנוע את המצבים האומללים האלה, שקורים כל כך בקלות, כי אנחנו מותנים ככה, ושיגרמו לנו לסבול. אז מה זה שיכול לגרום לנו לכזה סבל? למשל, אם אנחנו מפרים את ההנחיה של הלמה. למשל, אם אנחנו מבקרים את הלמה בליבנו. למשל, אם אנחנו מתמקדים בפגמים שלהם. ופה זה מנוסח קצת אחרת. פה זה לא אם אנחנו מתמקדים בפגמים, כי אז כאילו יש להם פגמים ורק אנחנו מתמקדים בהם. אם אנחנו ממציאים פגמים שיש להם ואז מתמקדים בהם. כאילו אם הלמה שלנו בודה אין להם שום פגמים. אבל אנחנו מייחסים להם בגלל המיינד שלנו שהוא לא טהור, ואז אנחנו מאמינים למה שאנחנו חושבים, ואז אנחנו מתמקדים בזה, ויוצרים לעצמנו צרות גדולות. יש איזה מקום שכתוב שאם אנחנו ממציאים פגמים כאלה ללמה, ומדביקים אותם ללמה, אז זה כתוב כאילו שהרגנו 100,000 נזירים. ככה כתוב. וזה הרבה סבל בגיהנום. אם מישהו חושב שהמאסטר היהלום שלו, זה כבר במקרה של יחסים טנטרים, מאסטר היהלום הוא בעל מזג רע או משהו כזה, אדם כזה יסבול 60 עידנים בגיהנום הנחות ביותר. אנחנו יודעים שבמדריך לחיי לוחם הרוח, מאסטר שנטידבה מדבר על הכעס, בפרק על הכעס, הוא מדבר על רגע אחד של כעס כנגד בודיסטווה, איך הוא הורס עידנים של חסד שצברנו. אבל פה זה לא סתם בודיסטווה, פה זה כנגד הלמה שמלמד אותנו דרמה. אז זה חמור לאין שיעור ממה ששמע מאסטר שנטידבה ברוב חמלתו מתאר שזה רק קצת. כן, אז הנזק הוא עצום, כי אנחנו השקענו כל כך הרבה כדי לצבור את כל החסד הזה. ובגלל שכל כך הרבה מאמץ דרוש כדי להתמיר את התודעה שלנו, כי כל כך קשה להתמיר את התודעה שלנו, כי כל כך מורגלת להיות נגועה. אז אנחנו קוראים כתבים ולומדים ומתרגלים ועושים מדיטציות ואומרים מנטות ומגישים מנחות ועושים את כל הדברים האלה, וכל החסד הזה נמחק על ידי הכעסים האלה. לא רק זה, גם כשאנחנו כבר עושים את החסד הזה, אתם זוכרים, דיברנו על קרמה לבנה, קרמה שחורה, קרמה מעורבת. למעשה, גם כשהקרמה שלנו היא טובה, גם כשאנחנו עושים מנחות וכך הלאה, בגלל שהמיין שלנו נגוע בבורות, אז אנחנו לא ממש יכולים לצבור קרמה טובה. מאוד קשה לנו לצבור קרמה, מאוד קשה להיחלץ מסמסרה, מאוד קשה. והתקווה היחידה שלנו זה להתעלות בלמה. מתוך ראייה תאורה של הלמה. לא סתם, אלא מתוך ראייה תאורה. אם אנחנו רואים בלמה בודה ואז עושים את השירות ללמה וכך הלאה, זה כמעט ההזדמנות היחידה שלנו לצבור קרמה טובה שיכולה לחלץ אותנו מכאן. לכן גם ההפך הוא כל כך חמור. מאוד מסוכן להרשות לכעס, להתעורר בנו כלפי הלמה. ואם רגע אחד הוא כזה חמור, אין מה לדבר אם זה נמשך חודשים או יותר מזה, זה פשוט נורא. אחת הסיבות שאנחנו עוד לא מוארים זה בגלל שעשינו את זה. אז כדי לתת לעצמנו צ'אנס כרגע, אנחנו צריכים מאוד מאוד להימנע מהסכנה הזאת, מהתהום הנוראית הזאת. ואם אנחנו זוכרים את זה, אז אנחנו נעשה כל מאמץ לשלוט בעצמנו ולא להרשות למיין שלנו ליפול לשם. כמובן, ככל שהמדיטציה שלכם יותר טובה, מדיטציית קיבוע שלכם יותר טובה, אתם תתפסו את זה עוד לפני שזה יעלה, ואז לא תיפלו לשם. ולכן, זו עוד סיבה קריטית למה חשוב לפתח מדיטציית ריכוז טובה. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה על החיסרון הזה. שבו לכם בנוח, עצמו את העיניים. ובמדיטציה הזאת אנחנו נמקד את המודעות שלנו על הנזק השני של התייחסות לא נאותה ללמה. שמשמיד, הורס, מוחק עידנים של חסד שעשינו, מספרם כמספר הרגעים שבהם אנחנו מתכעסים למשל, ושגורם לנו לסבול בגיהנום הנמוך ביותר אותו מספר של עידנים. אילו רגע אחד כזה שקול להריגת 100,000 נזירים או נזירות. הוא דוחה את ההערה שלנו, את האושר שלנו, את התובנות שלנו, לזמן לא ישוער. ואפילו אם היינו על סף להשיג בודיצ'יטה, או להשיג תפיסה ישירה של ריקות, או תובנות גדולות מהן אלה, אם בא רגע כזה של כעס, זה נהיה בלתי אפשרי למשך תקופה ארוכה לאין שיעור. ומשום כך רגע כזה מהווה מכשול כבד ביותר בדרכנו, הנזק שלו הוא אדיר. הוא לא יאפשר לנו לצבור חסד, הוא לא יאפשר לנו לצבור תובנות, ואפילו לא לפגוש דרמה בעתיד. ואם זה נכון לגבי רגע אחד של כעס, על אחת כמה וכמה אם הכעס נמשך זמן רב. קשה בכלל לתפוס את גודל הסבל שנכון לנו אם אנחנו מרשים לזה להתמשך. אם אנחנו לא עושים משהו כדי להתוודות ולטהר. אז קחו רגע ובדקו אם קרה לכם מצב כזה. ואם לא קרה, אתם יכולים לדמיין שאולי יקרה בעתיד. וחישבו עד כמה זה חיוני שתפתחו, שתעשו שקפה על המצבים האלה. בגלל שקרמות מתרבות מאוד מהר, מתעצמות מאוד מהר. לתוך זמן קצר זה הופך לאסון רוחני. ועשו החלטה בלבכם, החלטה נחושה בלבכם, שלא משנה מה קורה ביחסים שלכם עם הלמה, מה הם עושים או אומרים וכך הלאה, אתם תפעלו לבלום את המחשבות הרעות האלה, המחשבות הרעות האלה, כדי למנוע בכל כוחכם צפירה של הקרמה השלילית הזאת, שורסת את השחרור שלכם, לא מאפשרת את ההארה שלכם, לא מאפשרת שום מידה של עושר בחיים האלה. ועשו החלטה בלבכם שתעשו כל מה שיש ביכולתכם כדי להשיג הארה בחיים האלה עצמם למען היצורת. יכולים לפקוח את העיניים. שאלות, הערות?
לא לגמרי ברור לי את הקשר דרמי עם המורה, שאת נתת דוגמה על מורה בכיתה א'.
כן, תודה על השאלה. מורה בכיתה א' זה קצת אחרת, כי לא באתי אליהם להיות תלמידה דרמית שלהם. אז זה הרבה פחות חמור. אם אני כועסת על מורה בכיתה א', אבל אני עדיין בליבי צריכה לכבד אותם. כי קורה שפגשתי את המורה שלך מכיתה א', היום, והיא לא נראית מישהו שכל כך מעורר כבוד, ואולי יש לה זה דעות פוליטיות שליליות, או אולי זה אדם אפילו שנכנס לבית סוהר, מה אני יודעת. אבל בליבי, אם היא לימדה אותי, אני חייבת תמיד לכבד אותה. אבל זה לא אותו דבר כמו קשר דרמי, ובזה את צודקת. כל הדברים החמורים שתיארנו כאן, חלים על מצב של יצרתי קשר דרמי עם מישהו. שפגשתי מורה, ישבתי והקשבתי להרצאה, לא כל אדם ששמעתי הרצאה שלו הוא מורה שיצרתי איתו קשר דרמי. אבל ברגע שמישהו נראה לי, והחלטתי אפילו למשך זמן קצר, החלטתי, אני באה לאדם הזה כדי להיות תלמידה שלהם. וזה בהחלט יכול להיות שאחר כך שיניתי דעתי וזה בסדר. אבל גם אם שיניתי דעתי, בליבי אני חייבת לכבד אותם ולשים אותם במעמד הזה של מורה דרמי שלי. ותמיד לתת להם את היחס הזה. בליבי. זה מאוד חשוב. תודה רבה.
רציתי לשאול משהו דומה לזה, אבל בדרמה. נכנסתי הרי 3 חודשים לפני הרטריט, וזה מההתחלה פשוט היה לי משהו מדהים הדרמה. אז כאילו, איפה עובר הקו של מי מורה ומי לא מורה? וזה נורא מטריד אותי, כי אני עכשיו בסדר, אבל לא בסדר, עדיין גרוע מאוד, אבל יותר טוב מפעם, אבל עדיין קטסטרופה, ומתמטיקה פשוטה אומרת שפלא שאני נמצא פה בכלל. אני לא מבין איך אני נמצא פה, אני כבר מזמן הייתי אמור להיות בענר אני לא מבין איך אני גם צברתי כל כך הרבה חסד עם המיינד שיש לי, שזה מתמטית בלתי אפשרי.
אז יש לנו כרטיס אשראי שמילאת אותו בחסדים שלך, ואנחנו צריכים להיזהר לא לגמור את האשראי הזה בלי לחדש אותו. ובהחלט יכול לקרות מצב שאנחנו כאן כי אנחנו רצים על אשראי שצברנו פעם, ואנחנו מחלים ולא מחדשים. שאלת איפה הקו? הקו עובר אם פגשתי מורה, התרשמתי מהמורה הזה, והחלטתי שאני אהיה תלמידה שלהם. יכול להיות שלא אמרתי להם כלום, הם אופלי לא יודעים אפילו, אולי הם לא מכירים אותי אפילו, זה לא משנה. אם אני בליבי חשבתי פעם ככה, אז זה מורה שלי לנצח. עשיתי מהם מורה שלי. עכשיו את אלה אני חייבת תמיד לכבד. גם אם אחר כך פגשתי מורים שאני החלטתי שעדיף לי ללמוד איתם ולא עם אותו אדם. כמו שאמרתי, זה בסדר. אבל ברגע שהייתה לי מחשבה כזאת על אדם מסוים, אני חייבת לכבד אותם. וכל מה שאמרנו, לא לשפוט אותם, לא להתכעס עליהם. על אחת כמה וכמה, אם אחר כך יצרתי איתם קשר יותר עמוק, ובוודאי קשר טנטרי, אז כמובן, עוצמת הקשר קובעת גם את עוצמת הקרמה. אין מה לדבר. ולכן גם, הלימוד אומר, אל תיצרו בקלות את הקשרים האלה. אז אנחנו מלמדים מה לחפש אצל מורים, ולבדוק את המורים. אנחנו אומרים, תיקחו זמן לפני שאתם מחליטים בלבכם, זה מורה שלי. תמיד מספרים על אותם למות מן העבר שבחנו מורים במשך 12 שנה לפני שהם החליטו וכך הלאה. 12 שנה מספר טוב, אם יש לכם מספיק שנים לדעתכם, מספר טוב. מכיוון שאני מספיק שנים אדם, ראיתי איך אנשים יכולים להיות 12 שנה ואז לגרום לעצמם נזקים גדולים. אז זה טוב לעבור את הקו של 12 שנה בוודאות ואז ליצור את הקשר. אם זה לא קרה, אם החלטתם לפני זה, עכשיו זה מחייב. מה שמחייב זה המחשבה בלבכם, אם אני באה אל האדם הזה להיות תלמידה שלו. אז לי היו מורים שלמדתי איתם פעם, אבל לא באתי כעכשיו אני תלמידה שלך, ואני מפקידה את עצמי בידך. אז שמה, אני עדיין צריכה לכבד אותם, אין ספק. אבל שמה, אם אני מתכייסת, זה לא כזה נורא כמו שתיארנו כאן. הדבר הזה קורה כשאני מחליטה להיות תלמידה של אדם מסוים.
ואז באיזה אופן מתארים את זה?
אם אתה נמצא בסביבת אותו אדם ועשית מין עבירה כזאת, אז תלך אליהם, תתוודא. אתה הולך ומביא להם מנחה יפה, כזו שתשמח את ליבם. אתה פותח, אתה עושה שקפה, אתה מביע חרטה. על 4 כוחות התיאור וכך הלאה, ואתה משנה את הגישה בלבך. אתה מחליט לחדול מההתייחסות השלילית ולשנות אותה מעומק הלב. זה חשוב שזה יהיה מעומק הלב. אם אתה לא נמצא בקרבתם, אם הם נסעו, אתה כבר לא שם, או אולי הם לא בחיים, אמרנו, אתה יכול לעשות את זה עם בני משפחה שלהם, אם יש לך גישה אליהם, עם תלמידים שלהם, אם יש לך גישה אליהם, מול האלטר אתה יכול לשים תמונה שלהם או חפץ שלהם כנגד זה, משהו שייצג אותם. אם גם זה אין לך, אז בלבך. כי הלינק הזה הוא השלכה שלנו, הוא במיינד שלנו. הוא יפריע לנו, הוא יהפוך למכשול להגיע להערה. הוא יהפוך לאחד מאותם השדריפס שאנחנו אפילו לא יודעים שקיימים. אתם זוכרים, יש נונדריפ ושדריפ, ולא נצליח להשיג תובנות. אז ברגע שאני יצרתי מחשבה כזאת, יצרתי את הלינק הזה. עליו אני צריכה לשמור כטהור. ואם נפלתי וכולנו נופלים, אחרת היינו כבר מוארים, אז האחריות היא עלינו לדאוג לטהר אותם, אם אנחנו אכן חומלים על הברואים ורוצים להגיע למצב שבו נוכל להיות מושיעים שלנו.
תודה רבה
למקדושה.
רציתי לשאול, איך אנחנו מתייחסים
חלקנו מתאמנים אחד אצל השני, יש לנו נעלמה, יש לנו מורים שלמדנו אותם ב-ACI, אנחנו חיים ביחד.
אז יש דרגות. אני לא חושבת שאתם באים לנעלמה בתור אני תלמידה שלך או שלך. אני חושבת שעם רוב האנשים האלה אין לכם יחסים כאלה מחייבים. במידה שיצרתם יחסים כאלה מחייבים עם אחד מהאנשים האלה, אז גמרנו, אז כל מה שאמרנו חד. אז הכל תלוי עם איזה התייחסות באת לאותו אדם. אז מזה ששמעתם מישהו קורס ה-ACI לא בהכרח הופך אותם ללמה בקטגוריה הזאת שתיארנו היום. זה קורה כשאתה רואה מישהו ואתה אומר, אוי, תהיה מורה שלי. זה מורה שלי. אני רוצה שיקח אותי להערה. בין אם היה ברית טנטרית, בין אם לא.
למה הקדושה, תודה רבה. זה מאוד מרגש לשמוע מה שאת מספרת. יש לי חשש שלא הייתי בסדר. ואת אמרת באמת סדרה של דברים שאפשר לעשות כדי לתאר. האם ישנם גם קרמות שיכולות לעבוד באיזשהו תעודת ביטוח יותר גדולה כדי שלא ניפול שוב? דברים מאוד עוצמתיים ביום יום אפילו. כי אם לא, זה קצת לחיות בפחד כל הזמן מול הנגעים שלך בעצם.
אני חושבת שזאת הסיבה בדיוק שאנחנו מלמדים את הדברים האלה, למרות שלא כל כך נעים להגיד אותם וגם לשמוע אותם. ולא רק שאנחנו מלמדים, אלא אני מבקש מכם לעשות מדיטציות עליהם. ברגע שאת מפנימה מספיק את התובנות האלה, הסיכוי שתעשי את הנזק הוא יורד מאוד. הסיכוי שטיפלי מאוד יורד, כי את מבינה עכשיו במה זה כרוך. זה כמו מישהו שלא יודע שתנור זה שורף, ועכשיו הוא מתחיל להבין שתנור זה שורף. ואז יש סיכוי שהוא לא ייגע בתנור. אז זה בדיוק הסיבה.
למה קדושה? שאלה אחת, אני מכיר תלמידת עבר שלך, ואני עושה אחד ועוד אחד, אני מבין שכבר חובה הרבה סבל, אני יודע שלקחה נטייה בודיסטווה, והיא בינתיים חזרה בתשובה. אז אצלי בראש היה, אני חייב לדבר איתה, להגיד לה משהו, לעשות משהו. אז איפה הגבול של צריך לעצור, או איפה תעשה כל מה שאתה יכול? זה לא מישהו שבכלל אין לו שום מודעות. היא כנראה בשלב מסוים בחרה בך כמורה, לקחה ממך נדרים, ועזבה, והיו לה כעסים וחוסר אמונה ומחלות.
תלוי מה מערכת היחסים שלך איתה, ואיפה היא נמצאת היום. אם יש עם מי לדבר, אז מאוד רצוי לדבר, לעזור להם, מתוך חמלה עליהם, לעודד אותם לעשות את השקפה ואת השינוי וכך הלאה, כדי שהם יצטרכו לסחוב את זה ולעבור מן העולם הזה עם הקרמות האלה, כי הם איומות. אז כן, כמיטב יכולתך בתבונה ועם איומנות, בלי שפיטה, אם יש לך יחסים קרובים עם אותו אדם, בהחלט מאוד רצוי לעשות את זה, אם הם פתוחים לזה. אפשר לעודד אותם לקחת את הקורס הזה, הוא יהיה על האתר, אז אפשר לקבל גישה ולשמוע את הדברים האלה, ואולי זה יזיז משהו, אבל יחסים קרובים ושיחה ידידותית גם יכולים לעשות הרבה הבדל.
ושאלה שנייה, למדנו שאם הלמה מכביד עלינו, מקשה עלינו, בעצם הוא עושה איתנו חשת, כי זה במקום הרבה סבל בעולמות תחתונים למשל, אז תודה שאת מקשה עלינו ומספר לנו דברים קשים. חסכת לנו הרבה.
עכשיו אנחנו נצא להפסקה ונחזור לחלק השני של השיעור.
Bechama ulvana Diyaduya Ufnilim shel kol chesed Ve'latava Ve'livi erchena Ve'la'agishena Ke'an shebna'kea תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
Idam guru atma mandala kamitaya.